הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. מנסור אבס הוא איש מפתח להישרדותה של ממשלת בנט לפיד. האם מדובר בגאון פוליטי או במזליסט? נשאל את הילו גלזר ואת רביב דרוקר שליוו את אבס ואת מפלגתו רעם מאז הבחירות. הפעילה הפוליטית סמך סליימה שגם כותבת בארץ תצטרף לשיחה הזאת. לברר מדוע העדיף אבס לחבור לנתניהו, מה יקרה במלחמה הבאה מול עזה, מה סיכויי הישרדות של הממשלה ומה יקרה בבחירות הבאות. ולבסוף דני באון נפרד מהטור האהוב במוסף הארץ, אחרי שפיצח את סוד האבוקדו הבלתי אכיל ואת הרעש של ניקוי הרחובות. נועה אפשטיין עורכת מדור חדש על מחזור, סידורי ארון, ריצות מרתון ואורגנות והחיים עצמם.
אני מנסור עבאס, איש התנועה האסלאמית, ערבי ומוסלמי גאה, אזרח מדינת ישראל.
לאן חותר מנסור עבאס? זו כתבת השער של הילו גלזר במוסף הארץ. שלום הילו.
שלום.
וגם רביב דרוקר איתנו, אתה ליווית את מנסור במשך 3 חודשים מאז הבחירות. הסרט על כך ישודר בתוכנית המקור, רשת 13, ביום חמישי הקרוב אחרי החדשות.
שלום.
וסמך סליימה. פעילה פמיניסטית ופוליטית. אז הילו, נתחיל איתך. אז מנסור, על השער של מוסף הארץ, עבדת על הכתבה הזאת די הרבה זמן. כן. שורה תחתונה?
אני חושב ששמרית מאיר, הכתבת המדינית הטריה של ראש הממשלה, פרסמה במרץ האחרון טור בידיעות אחרונות, שבו היא אמרה שמנסור עבאס מחפש דבר אחד, וזה הקוד לכספומט. אני חושב שהיא צודקת, אבל שזה לא איזושהי גחמה של מנסור עבאס, אלא פשוט שכל התנועה האסלאמית הדרומית היא אוריינטד לדבר הזה, להיות זאתי שמחליטה להקצאת תקציבים, להיות הכתובת היחידה של האזרח הערבי, ומנסור עבאס פשוט מנסה להוציא את זה לפועל עם כל הביקורת שמגיעה אליו, הוא עושה את מה שהוא חושב שהוא יכול לעשות הכי טוב.
לא חשוב מי, לא חשוב איך, העיקר שיגיע לכספומט.
כן, תשמע, דיברתי עם אנשים בכפר קסם, שהיא בעצם המטה של התנועה האסלאמית הדרומית, ואומרים שם שהכל נשפט לפי אם אתה חלק מהתנועה האסלאמית או לא. בודקים אם יש לך דם ירוק, וזה מה שקובע בסוף את הקידום שלך, את חלוקת ההוגה. באס הוא פשוט המוציא לפועל של זה.
רביב, ליווית אותו 3 חודשים? בעצם מרגע ההכרעה בבחירות ועד עכשיו? מה התובנות שלך?
תראה, הוא עשה את המהלך הכי, בוא נגיד ככה, שרון שעובר מדין נצרים להתנתקות, זה בקושי סטייה קלה בכביש לעומת הזיגזג שעשה מנסור עבאס. מחבר הרשימה המשותפת שנכנס בנתניהו ומביע עמדות קלאסיות רק להפיל את נתניהו, חובר לשמאל וכולי, למצב שהוא מעדיף את נתניהו, עוזב את האג'נדה בדיוק. זאת אומרת, לא היה זיגזג מטורף כזה. ובאמת השאלה שאני באתי איתה אליו זה האם הוא באמת איזה מין אופורטוניסט ציני כזה, או שהוא איזה מנהיג מעורר השראה, כמה זה הפרסונה וכמה זה התנועה. ואני חייב להגיד שבתום 3 חודשים, אני מקווה מאוד שאני לא אצא המטומטם הגדול ביותר על כדור הארץ, אני הרבה יותר נוטה לאפשרות השנייה. א', שזה פרסונה, מאוד פרסונה. יש זרמים בתנועה האסלאמית, זה לא דבר חדש, שהיו כאלה זרמים גם בעבר, אבל אף אחד לא יעז לעשות את מה שהוא עשה. וב', שזה מאוד מאוד עמוק ומנהיגותי, במובן של לאן הוא לוקח. זאת אומרת, ההישג הנדרש מבחינתו היה ההסכם הקואליציוני. לא מה יהיה בו.
לא חשוב אפילו עם מי.
כמעט לא חשוב עם מי הוא עדיף את נתניהו, אבל כמעט לא חשוב מה כתוב בו. חשוב שהוא יהיה חלק. חשוב שהוא לתמיד ידעו שהוא חלק מהעניין הזה. לכן הוא עשה את הפשרה הגדולה, הוא עשה פשרות מאוד גדולות בישורת האחרונה. כשאני הייתי שם והוא יצא לכפר המכבייה, לא הבנתי איך הוא הולך לחתום, כי אני, מה ששמעתי עם האנשים הכי קרובים שם, איברהים חיג'אזי, שהוא דמות מאוד משמעותית שם, וואלי טאש, הוא מספר 2 שלו, הם אמרו, מה זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחתום על זה, שימשכו הריסות, שחוק המיץ לבוטל וכו', לא יכולים, זה בלתי אפשרי. והוא הלך וחתם, והוא פשוט קיבל תחת, היה לו רוב, במועצת השורה, הוא לא עשה דברים לבד, אבל זה היה באמת מצד מנהיגותי שאמר, אני לא מפספס את ההזדמנות הזאת. גם עם האוזר ואלקין דוחפים אותי לפינות שקשה לי מאוד לחיות איתם, להסכים לסעיף 19, זה בהסכם הקואליציוני, זה סעיף שממש לא עובר בגרון של סעיד אלחרומי למשל. באותו יום אגב הוא אומר לי, אין שום סיכוי שמישהו מאיתנו לא יצביע אותו הדבר עם האחרים. וכולם אומרים לי את זה שמה. אני עובר אחד אחד, אומרים לי, אין דבר כזה בתנועה האסלאמית, אין דבר כזה, זה כולם מצביעים אותו הדבר, ואלחרומי לא הצביע איתם. וזה רק מראה באיזה רמת התנגדות מנסור עבאס נתקל.
מבחינה היסטורית, מנסור עבאס נקלע לוואקום מנהיגותי בחברה הערבית, אחרי טלטלות ועליות ירידות וזיגזג דווקא במשותפת, שהוא היה שותף לה, והוא עלה על כתפיה למעשה. הוא התברג שם והבין שאין מנהיגות, שאיימן עודי לא מתרומם, אחמד טיבי בדרכו האחרונה הפוליטית כמובן, ואין באמת מנהיגות, וצד של מצוקות ממש ממש קשות בחברה הערבית. אני חושבת שהבחירות האחרונות עבור מנסור עבאס היו to be or not to be. הוא הבטיח להיות בעמדת השפעה.
טוב, גם בכל שלב בהתחלה היה נראה שלא עובר את אחוז החסימה, אבל...
נכון, ואז... אבל הטיקט הוא, אם הוא יצליח, הוא רוצה להיות שם. ואנשים מתוך ייאוש, הרבה אנשים גם רצו לתת לדבר הזה, גם אם הוא נראה מרחוק משוגע, מטורף, חוצה כל קו אדום, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם מנסור עבאס, ואילו להשתעשע, הפוליטיקה הערבית היא משעממת, אין בה הרבה אקשן, וזה הדבר הכי גדול. זה יכול להיות הנקודת התרוממות של התנועה האסלאמית, וזה אותי כפמיניסטית מאוד מאוד מדאיג, וזה יכול להיות נקודת קריסה של הרפתקה שהביאה אותנו למקום מאוד קשה בפוליטיקה הישראלית.
יש שם אידיאולוגיה?
אין שם בן אדם באמת הוגה דעות שהוא יודע שיש לו זהות פוליטית ברורה ומשנה שדורה ותיאוריות ספרים ותיאוריות. הוא בן אדם מאוד קורא ומבין, אבל הוא לא אינטלקט עמוק כמו נגיד תופיק זייד או טובי או עזמי בשארה. הם כאילו הגיעו לכנסת עם ממש שנים רבות של עשייה פוליטית וכתיבה פוליטית, וזה הוא אומר שזה בסדר, אני לא מתבייש בזה, אני איש פרקטי. הפרגמטיות הזאת, נוסח מנסור עבאס, היא נקודת חוזקה שלו, כי גם להרבה אנשים בתוך העם שלנו, כמו שהוא אומר, נמאס ממאמרי דעה מפולפלים ופילוסופים, ורוצים את השכונה הנקייה בחוץ, והוא לא יודע עד כמה הדבר הזה, לקחת את הטיקט הזה, ולהיות המוכתר של החברה הערבית, ולהכתיר את עצמו. עכשיו כל בעיה בתוך החברה הערבית ידפקו אותה, במקום למי שאת אמרה לי אתמול, במקום לקלל את שגט וליברמן, אנחנו נקלל עכשיו את מנסור עבאס, וזה מבחינת היהודים זה בסדר. אני לא חושבת שהוא יכול לעמוד בממלכה הזאת שהוא המליך את עצמו עליה, ואני חושבת שגם לא נכון. אם אנחנו מדברים על חברה אחת וחברה וחוק אחד ופרלמנט אחד וממשל אחד, צריך ללכת בכיוון של שילוב ולא לעשות עצמאות וממלכה בתוך ממלכה. אני חושבת שהמחיר שנשלם עבור ההרפתקה הזאת הוא יהיה כבד מנצו.
רביב, כשאתה שואל אותו לגבי מלחמה אפשרית בעזה, או כשמדברים היום על חוק איחוד משפחות, הוא בעיקר מגמגם, הוא אומר, יהיה איזשהו פתרון. בלי להגיד מה צפוי ואיך הוא ינהג.
תראה, יכול להיות שקצת נשבטתי בקסמה, אבל אני ראיתי בזה משהו קצת יותר נקי והגון. הוא בעצם אומר, אין לי פתרונות. הוא אומר את זה, אנחנו זוכרים שיחה בטלה במובן מסוים, כמה ימים לפני שומר חומות, לפני שהכל מתפוצץ, והוא אומר, תשמע, אין לי פתרון לכל דבר, ואחרי זה הוא מודה, שוב, לדעתי, קצת ביושר, תשמע, חשבתי שאפשר לקדם רק אג'נדה אזרחית, וזה מתפוצץ לי בפרצוף.
לא מספיק להסכים על דברים אזרחיים. גם צריך לדעת לנהל את הנושאים המדיניים, כי אחרת הכל יתפוצץ לך בפרצוף.
הוא כל הזמן בשיחות ועידה עם שני היועצים הקרובים שלו, שהם רבים ביניהם על מה יהיה בהודעה ואיך מגיבים לדבר הזה, כשהציבור הערבי רוצה שתגיד, המשטרה נהגה בכוח מופרז, ומה זה צריך להיות, ואלקצה ושער שכם וכו'. ואם אתה רוצה להישאר חלק מקואליציה אפשרית, אתה צריך להיות מתון יחסית, ואתה רואה את המלחמה הפנימית, רבים שם על כל מילה, ממש על כל מילה רבים שם, ובסופו של דבר הוא כמעט בתסכול נוראי, הוא אומר, טוב, חשבתי שהם יגיעו לקונצנזוס, שני היועצים, הם לא מגיעים, אני אצטרך לבד להוציא את ההודעה, ועוד פעם, הוא עושה צעדים מנהיגותיים, שאתה לא רואה כמעט פוליטיקאים ישראלים היום, ויכול להיות שזה ייגמר בהתרסקות נוראית, אבל שהוא הולך לבית הכנסת בלוד, צעד חצי ספונטני,
וסופג על זה המון ביקורת.
יורד מתחת לאחוז החסימה בסקרים, מצטלם ליד רביבו.
טיימינג היה אומלל.
איבראים חיג'אזי יוצא נגדו. ברדיו. מסעוד גנאים כל הזמן היה נגדו. אבל איבראים חיג'אזי יוצא נגדו, זה דבר פסיכי. והוא אומר, תשמע, אני לא מתחרט על זה. איזה נזק נגרם? מה קרה? הם נפגעו קצת הרגשות. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מוביל דרך נורא מסוימת. אבל אני חייב להגיד, אפרופו מה שאת אמרת, שהמון פעמים תוך כדי זה הרגשתי קצת באמת קמפ דיוויד. מה זאת אומרת קמפ דיוויד? קמפ דיוויד המובן שהפלסטינים כל עוד לא היה הסכם שלום ולא הייתה ועידה ולא הרימו את הציפיות לשמיים, הם איכשהו חיו עם הכיבוש. היה קמפ דיוויד וזה נכשל אחרי שאמרו, הנה הולכת להיות מדינה.
ציפיות.
כן, זה נגמר באינטיפאדה. זאת אומרת, הציבור הערבי, כל עוד לא בא מנסור עבאס ולא אמר, אני חלק מקואליציה ואני אביא לך 53 מיליארד וכל המספרים האלה שהם מופרכים אגב, אז איכשהו חיו עם האפליה, עם ההדרה, עם הזה. זה לא היה כל כך נעים וסימפטי, אבל חיו. עכשיו מנסור עבאס מוכר להם את החלום שתוך שנה, שנתיים, שלוש, הפערים יתחילו להיסגר.
וצריך דיליברי.
ואם זה לא ייסגר, זה באמת יכול להיות דבר הרבה הרבה יותר נורא ממה שראינו לפני כן. גם אם יהיו תוצאות פה ושם, אבל הציפיות הן כל כך גבוהות, אי אפשר כמעט לעמוד בהם, בטח בקצב שלהם. אתה יודע, רוצים, בפזורה בדרום, רוצים שיפסקו הריסות, בבת אחת. אם הוא מסוגל להביא אישי סחורה, אז אולי עוד חצי שנה, שנה, שהקצב הריסות ירד, שתהיה הסדרה יותר משמעותית.
אבל אין לנו, אין אצל החברה הערבית את האורך נשימה הזאת. אחרי 73 שנים...
בוא
אני אגיד
לך סוד, גם בחברה היהודית אין. סבלנות, עשרה קבין של סבלנות נפלו לעולם, אף אחד לא הגיע למזרח התיכון.
עוד מחנה משותף.
זה הדנים לקחו, הפינים.
אבל באמת, מי שסובל באמת, יעני, מהריסות, מפשיעה, הם רוצים פתרונות קסם, והוא מבטיח פתרונות קסם שאנחנו נלך. אפילו עיסאווי פריג' אמר, לא נתקן הכל, 20%, 10%, היה קצת צנוע, כי הוא יודע, בתוך עמו הוא חי, הוא יודע שכל ממשלה הבטיחו 922, נצלו מזה פחות מ-50%, וזה היה 15 מיליון, עכשיו מדברים על
15 מיליארד, לדעתי אחוז הניצול היה 56%, אבל אולי
ניצול. בסדר, אמרתי חצי פלוס, בסדר, את קיבלת 6%, אבל באמת, מישהו מאמין שבתוך 10 שנים, מנסור עבאס לא יהיה פה, גם בנט, אני בספק אם יהיה ראש ממשלה, אבל מתוך 53 כמה נקבל.
טוב, 10 שנים זה הרבה, טווח ארוך מדברת.
בפוליטיקה הישראלית, כן, אבל היום זה כאילו לזרוק מספרים ככה, אנחנו לימודי ניסיון, אנחנו לא אהבלים, והדבר הזה, אם לא יבוא בטענות לבנט ולפיד, הם יבואו בטענות לערבי שהם שלחו לשם.
נכון, אבל לזה אני רוצה להגיד לך משהו, שזה באמת חובה גדולה שחובצת על בנט, לפיד, ברלב וכו'. לספק את כל הסחורה, להוריד את מספר הרציחות במגזר הערבי, שראינו רק שלוש מהן בסוף השבוע האחרון, זה הם לא יצליחו, אבל לפחות היחס לשנות. לבוא לערבי אחרי רצח, לבוא לטייבה, לבוא לא למקומות כאלה, לתת יחס, להראות שזה מאוד חשוב לך, זה גם משהו. זה לא חוסך את הדם, זה לא חוסך את חוסר הביטחון האישי, אבל זה נותן משהו.
אני מסכימה, גם הדיון, יש כאלה הדיון הזה, הדיבט היום על חוק האזרחות, שכל שנה, 18 שנים זה עובר כמעט ללא זה, והיום מדברים על זה, מדברים על פשרות, למרות שזה ברור שזה חוק גזעני ורע וכל הדברים האלה, אבל עצם זה שמעלים את זה עוד פעם ועוד פעם לדיון, זה מבחינת הרבה אנשים צנועים, כל כך התייאשו, שזה לפחות הדיון הוא משהו. אבל חזרה לאידיאולוגיה, אני לא חושבת שמנסור עבאס הוא באמת, באמת איש כאילו אסלאמיסט. הוא אסלאם לייט כזה. הוא כאילו בהרבה מובנים, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת פמיניסטית, גם מבחינת אפילו הסוגיה כאילו הכי לוהטת של הלהט"ב. הוא פשרן, כאילו, והוא לייט כזה. והוא לא בדיוק כמו כל השאר. ואת זה יאמר לזכותו.
חלק מזה, אגב, זה הילדות בכפר מרר, שזה מקום שחיים בו מוסלמים ודרוזים ו... תודעת המיעוט שלו שם ככה גם התחדדה והשתייפה, אבל במקום שמאפשר מין אקוסיסטם כזה של פתיחות ושל דיאלוג, אז במובן הזה הוא באמת נטע זר בתנועה האסלאמית, כי הוא לא מגיע איתו עם איזשהו שיוך חמולתי שככה צמח מתוך האצולה של התנועה.
גם העמדה האלימה שלו כלפי הקהילה הלהט"בית, לפי הדיווח שלך, זה בעיקר מגיע מהשטח, כי הם זיהו בסקרים שזה מה שצריך, הוא לא ממש מאמין בזה.
זה האסטרטג שלו.
אסטרטגיה לגמרי, הם ראו סקר שלפיו 70% מהחברה הערבית, הם מתנגדים לזכויות להט"ב בסיסיות ביותר, ופשוט רחבו על הדבר הזה. וצריך לשאול את מנסור עבאס, שמתחייב ככה למגר את הפשיעה, להוריד את מספר הרציחות וכולי, מה המשמעות של להזריק כאלה מינונים של ערס ורעל לרחוב הערבי בזמן קמפיין בחירות? אני חושב שצריך לקחת אחריות על הדבר הזה.
איך היחסים בינך לבין עודה היו, לא היום, איך הם היו בהתחלה?
טובים מאוד, אבל מהר מאוד הבנתי שאיימן מוביל לשום מקום.
מבחינת התחרות, אם אנחנו מדברים עם איימן עודה, זה ממש הנמסיס שלו, או שפשוט היה נוח גם לשחק על הדבר הזה?
היום זה לגמרי הנמסיס, זה לא התחיל ככה, אבל תשמע, איימן עודה זה ממש הגיבור הטרגי של הסיפור הזה, זאת אומרת, מנסור פשוט חטף לו את האג'נדה.
זאת אומרת, אז הוא התראיין לנחום ברנע, אמר, הייתה כתבת שער בידיעות אחרונות, אמר מה הרעיונות שלו למגזר הערבי, מה צריך לתת, גם כמעט השטיח את הסוגיה הפלסטינית, שם אותה בצד, היה שער בידיעות, ואז הוא קצת נעלם, ומנסור פשוט לקח את אותה פוזיציה.
הוא הלך חצי דרך, רומן שהוא הביע נכונות להצטרף לקואליציה, דבר שעד אז לא היה, והוא תקף קשות, בעיקר במפלגתו.
תמך בגנץ.
הצליח להביא המלצה לגנץ, להגנתו יאמר, הוא היה בתקופה שנתניהו עדיין לא הכשיר את המפלגות הערביות, אז מפלגות המרכז שמאל הפחדניות לא העזו ללכת כל הדרך, להשיג תמונה עם גנץ, זה היה וואו, כאילו משהו מטורף. עודה, ואומר את זה מנסור עבאס בכתבה שלנו, ואני מסכים איתו ב-100%, עודה לא הצליח להביא את מפלגתו. זאת אומרת...
את חדש להביא לנו.
הוא במקום הזה, הוא בדיוק המקום שמנסור עבאס, הוא לא היה הולך עם נתניהו, הוא לא היה הופך את הסוגיה המדינית לבלתי קיימת לגמרי, אבל הקואליציה הקיימת, הוא היה יכול להיות בה בדיוק כמו שנמצא במנסור עבאס.
טוב, לא יכולה להיות לשון מוזניים כמו שמנסור שיחק.
אני לא חושבת שזה הסיפור, אגב. אני חושבת שאיימן עוד מקד את הקמפיין ואת כל העשייה הפוליטית שלו בשותפות ערבית-יהודית, בבניית השמאל הישראלי, הפלת נתניהו, הוא שאף עוד יותר רחוק מבחינת לשקם כביכול את השמאל הישראלי.
טוב, אז הוא לא לשון מוזניים, אינו אלטרנטיבה.
אבל בנה על היהודים הטובים שיושבים סביב השולחן הזה, והוא שכח וזנח את מה שקורה בתוך החברה הערבית. מנסור עבאס לא יכל להתחבר לאג'נדה הזאת, וזה לא התרומם גם בשמאל הפלסטיני וגם בשמאל הערבי, ומה שנשאר זה שוב הימין שמתחבר עם הימין, הימין הפלסטיני, עם הימין היהודי, ומצאו להם שיתוף פעולה, לכן הוא באמת רצה יותר נתניהו, כי הוא מכיר את זה, והוא גם ימין לייט, לא כמו בנט, אז הוא סלל את הדרך לשם, אבל אני לא חושבת שאפשר לבוא למנסור עבאס בטענות, כי מי שידבר על אג'נדת ההשפעה והפלת נתניהו, ולהיות סביב לשולחן, זה אג'נדה של המשותפת הראשונה מ-2015. אז אם הוא אימץ את זה ונתן לזה קצת ניחוח אסלאמי שמרני, הוא מכר את הסחורה, כי השותפים שלו התמקדו במקום אחר, והתמקדו עדיין בימין הקיצוני וסמוטריץ וחבריו. והאויב המר של הפוליטיקאים הערבים, הוא היה מתוך הבית, ולא התמקדו בו, שהוא נקרא מנסור עבאס.
רביב, למה הוא העדיף את נתניהו?
תראה, הוא אומר, ואני חושב איזה חלק מההסבר, זה שכשפעם אתה יושב עם נתניהו, נגמר הסיפור.
זאת אומרת, הוא כל כך מרשים אותך, ויכול לחתום להביא לך את ה...
אני מוסיף את זה, אבל הוא מבחינת הלגיטימיות. ברגע ששבת עם נתניהו, זהו, אף אחד לא יכול לתקוף אותך יותר, משום מקום.
יש את תעודת הכשר.
יש לך תעודת הכשר סופית, זה בדץ בית יוסף, זה נגמר.
כאשר למעד.
כאשר עכשיו למשל אנחנו רואים, כשהוא יושב עם הקואליציה הנוכחית, פתאום נתניהו נזכר שהוא מעולם לא רצה אותו, והוא לא רצה להישען עליו, וכל הימין פתאום חוזר בו, לפחות הימין של נתניהו. הסיבה השנייה היא באמת, אני חושב שיש שם איזה אלמנט קצת של הערצה, הערכה גדולה, איזה אייקון גדול, נתניהו אייקון גדול, הוא כל הזמן חלם על התמונה עם נתניהו, את זה הוא לא הצליח להביא.
אבל זאת היו מפגשים בבלפור לפחות ארבעה.
דווקא הביא בה, כשנתניהו הגיע לוועדה הזאת.
על הוידאו, בוועדה למיגור הפשיעה, בוידאו. הוא לא הצליח לשבת איתו בלשכה ולהוציא תמונה או בבלפור, והוא תכנן את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה, את העניין של לסחוב את נתניהו אליו בתוך המלכודת הזאת, מלכודת דבש, כשהוא גם מודה בסרט שלנו, שלחלק מהרעיונות של נתניהו הוא לא באמת מסכים, הוא מסכים כביכול כדי למשוך את נתניהו פנימה, לעוד פגישה, לעוד שיחה, לעוד נייר, הוא בעצם דוחף את נתניהו כל הזמן פנימה, לארבע פגישות בבלפור, לנייר שהוא מקבל מהם, הרב צביטה הוא מכשיר אותו, הרב שמואל אליהו מכשיר אותו, הוא עוד פעם עובר תחנה אחרי תחנה אחרי תחנה.
עד שהוא מגיע לסמוטריץ'.
כן, את סמוטריץ' הוא לא מצליח לפצח, ביקור, הוא עושה פגישה עם דרוקמן, זאת אומרת, הוא עושה פה אימור מאוד מעניין, שהוא אומר, תראה, אם זה ילך עם נתניהו, הכי טוב. אבל אם זה לא ילך עם נתניהו, לפחות אני אגיע עד למצב שלא ניתן יהיה להכחיש את הלגיטימציה שנתניהו נתן לי, ובמובן הזה הוא משחק את זה בצורה כמעט מושלמת. את התמונה הוא לא משיג, אבל כמעט ככל חוץ מזה.
אני חושבת שהוא כמו הרבה ישראלים, ערבים ויהודים, לא האמינו באמת שאפשר להחליף את נתניהו. פשוט ככה, זה לא תכנון וזה. הוא הבין שהוא יהיה ונקבל את נתניהו, והוא אמר את זה.
מחיר שהוא מוכן לשלם.
הבנו רחוק, כאילו כשאמרנו נפיל את נתניהו, הבנו, הכנסת רוצה את נתניהו, עם ישראל רוצה את נתניהו, אני משחק עם נתניהו, כאילו טכנית, באמת, והוא אמר את זה גם כמה פעמים בערבית, זה לא התפקיד שלנו להפיל את נתניהו, אם החבר'ה רוצים את הדבר הזה, אני עובד איתו.
אילו, אם מדברים על העוזרים שלו, אחד מהם אייד קיאל, הוא ממש מגדיר את עצמו כרובן אדלר של המגזר הערבי, אולי כבר זולג למגזר היהודי, לא?
כן, לשם הוא מכוון ללא ספק. כן, אייד קיאל גדל בג'דיידה מקר, נהיה איש פרסום מצליח, אסטרטג, הוא בעצם עובד בהתחלה עם המשותפת, מגיע האמת בתיווכו של מנסור עבאס למשותפת, מביא אותה להישגים שלה בבחירות ב' וג', 13 ו-15 מנדטים בהתאמה, ואז מנצל את כל הידע שהוא צוואר על ראשי המשותפת כדי לעשות קמפיין על הראש שלהם. באמת עושה את זה באופן מאוד מתוחכם, מאוד מפולח, שיודע לנגן על הפחדים, ומביא את ההישג הזה של שאף אחד לא ציפו לו.
הפרסומאי או האסטרטג הזה, גם עם הידע שצבר במשותפת, אבל הוא סבל מאוד בסבבים הקודמים. בתנועה האסלאמית היה משמעת. כאילו, אני ראיתי את זה במעיניי. אם הוא היה מסתכל על מאזן גנאים ואומר לו, אתה לא מדבר עם האיש התקשורת הזה, הוא היה פשוט לא מעיז לדבר. לך תשכנע את אחמד טיבי לא לדבר עם מישהו כשכתב עומד מול
מה זה, אני הגעתי לעבד אל-מלק נעמשה.
בתנועה האסלאמית היה משמעת שעזרה מאוד מאוד לקייל, כאילו, עשו מה שהוא רוצה.
מנסור עבאס, אגב, לא דיבר איתך בכלל לכתבה.
לא, אני הגעתי לעבד אל-מלק דהמשה, שהוא יושב ראש רע"מ הראשון ב-96, שמספר לי ככה איך הוא היה הראשון ששיתף פעולה עם הליכוד, מורד ביטול מס רכוש, ומאיר שיטרית, ועשה איתו דילים וכו', ותמך בשרון.
תראה,
ואז
לאן הדרדרנו, שפוליטיקאים ערבים מוצאים את כל הג'יפה שהייתה, ואנחנו מכירים אותה שנים, עכשיו היה מתחת לשולחן, היום מתפארים שהיה להם קשרים והישגים עם הימים.
אבל הפואנטה היא שכשאנחנו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אני חושב שאני מדליק את את הטייפ, אז הוא אומר לי, אסור לי לדבר איתך. בן אדם שלא נמצא
קיבלתי הוראה שלא לדבר איתך.
בן אדם שהיה ביושב ראש רם לפני רבע מאה, אומר לי, אמרו לי לא לדבר איתך, אבל כבר הגעת עד נצרת, אז יאללה, בוא נשב. למה? כי זה אותה משמעת ששמח ציינה.
אני אולי אספר לך משהו, כי אני ביום שישי, אחרי שקראתי את הכתבה, דיברתי עם קיאל, שאלתי אותו, למה לא שיתפת פעולה עם הכתבה? מה הבעיה שלך? זה הארץ ואילו גלזר, מה הסיפור שלך? אז הוא אמר, האמת, עיתון הארץ היה קצת עוין כלפינו, והיו כמה פרסומים לא טובים, ולא היה לנו מושג שזו כתבה בסדר גודל כזה. אם היינו יודעים שזו כתבה בסדר גודל כזה, כן היינו משותפים פעולה, לא ידענו שזה הולך להיות.
חשבתי שאמרו לך בלעדיות לטלוויזיה.
לא, ממש לא, אני לא ידעתי על זה.
אז ההילה הזאת שיצרתי מסביב האסטרטגיה הזה, כאילו בואו, קצת פרופורציות.
אבל האמת שקודם כל,
איך שכנעת אותו להתראיין וללוות אותו ברגעים באמת מאוד אינטימיים?
תראה, קודם כל אני חייב להגיד שקיאל הזה הוא פשוט, זה כאילו כשפגשתי אותו לראשונה, הוא ממש כאילו פגשתי עוד אסטרטג יהודי כזה, גלוג גפים,
אותה משפחה.
במובן הזה זה אותה משפחה שחושב תמונה, חושב פריים, חושב כותרת, חושב זה, זאת אומרת, אני יש לי פחות ניסיון במגזר הערבי עם כאלה, סוג כזה של אנשים, יכול להיות שהוא קיים, אני פשוט לא הכרתי אותו עד עכשיו, אני חייב להגיד שגם מבחינת משמעת, ראיתי, מסור עבאס הוא אדם שמאוד אוהב תקשורת. מאוד, זאת אומרת, במובן הזה הוא יותר דומה לטיבי ועודה, אוהב את המיקרופון, רוצה לדבר כמו כדרכם של פוליטיקאים, וקיאל די סתם לו את הפה.
לא רוצה להתראיין.
כן. אז בסדר, אמרתי להם בסדר, כמה רעיונות עשיתי מאחורי הגב שלהם.
הוא גונב שני רעיונות, כי הם לא נותנים לו להתראיין.
אפילו הגיע לערוץ 20, אגב, להתראיין בערוץ 20 ואחר כך.
אחרי אמירות שערורייתיות, אז הוא מעלימים את קיאל, מוצאים את אחמד חיג'אזי, כאילו להגיד אחרי, למשל, התקרית בלוד עם רביב, אז הוא סובל מזה, הוא לא, עכשיו הוא רוצה להיות באור, ולכן הוא פוליטיקאי ערבי מבחינתי קלאסי שמחפש אור, וההצטלבות של גם הפלונטר הפוליטי בישראל, הבעיה המנהיגותית הקשה מאוד בחברה הערבית, הנושא הפלסטיני שדועך, הוציא לנו את הזן החדש הזה, וזה פשוט מרתק לראות לאן זה הולך.
רגע, שנייה, אהלן.
אולי תהיו ביחד באותה ממשלה. ילד.
באחד הרגעים בסרט שלך רואים את הילד שקד נכנסת ללשכה שלה בכנסת, לא אומרת לו שלום, והוא ממש בלשכה לידה גם נכנס, ואתה שואל אותו, זה לא מפריע לך? והוא מגמגם ככה, שהוא אולי רואה פני עתיד.
לא, אתה יודע, למדתי לא להיעלב בפוליטיקה.
אור של פי.
כושר ספיגה קוראים לזה.
תשמע, אחד הדברים שמאוד עוזרים לו כפוליטיקאי זה שבאמת יש לו אור של פיל. באמת יש לו כושר ספיגה.
לא נעלב.
אני לא יודע להגיד באמת,
הזה שלא יורד,
אני לא יודע להגיד אם הוא באמת לא נעלב, כי אני לא מאמין לאנשים שהם לא נעלבים, אבל לפחות זה לא משפיע על התנהגותו המיידית. אוקיי, אנחנו באמת עומדים ליד לשכתה, היא עוברת לידו כמו רוח, ואחרי זה מסתבר לי שהם מכירים, זאת אומרת, ככה הייתה לה יכולת, אני אומר לה, הילד, אתם יכולים לשבת באותה ממשלה, מה שקרה בסופו של דבר.
ויש מצלמה, אבל היא לא רוצה להגיד את זה למצלמה.
היא עוברת כאילו, היא לא ראתה אותו ונכנסת פנימה, ואחרי זה אני שואל אותו, מסתבר שהם נפגשו, ויש ביניהם קשר וכו', אבל מול המצלמה היא לא רוצה להראות את זה, ואז אתה אומר, טוב, הוא בטח ייפגע, זאת אומרת, מה, סיפור לנו על הכבוד הערבי, איזה כבוד ערבי, הוא כאילו לא קרה כלום, הוא ממשיך הלאה. אתה רואה את זה בהרבה מקרים, זאת אומרת, סמוטריץ' שהפך אותו לתומך טרור ומחבל וזה.
יש כבוד קדימה. אצל גברים ערבים, ויש כבוד אצל, באמת עצמי אצל מנסור עבאס. אני דיברתי איתו אחרי שממש ראינו שהמשותפת גוססת, וניסיתי לשאול אותו מה קורה, היינו בהפגנה בתורען, וממש לא דיברו אחד עם השני, וזה, ונכנסתי בהם בנאום שלי, ושאלתי אותו בתום ההפגנה, כאילו, מה באמת הבעיה? הם נתנו לך כל מה שאתה רוצה, אפילו רשות המשותפת, כאילו, באמת, יש משהו אחר מתחת...
זה לפני הבחירות.
ממש לפני ההסכמים.
נתנו את הרשות?
הם נתנו לו עמדה מאוד מאוד בחירה, אפילו היה שלב שרצו לתת לו את הרשות.
אני לא חושב, אבל בסדר.
משחקים עם הרוטציה.
כן, בדיוק. בסדר, לפחות הערבים המצאו משהו שהיהודים נהנים ממנו, אז עם הראש ממשלה חליפי, בואו. בכל זאת, יש לנו זכות על המונח הזה, הרוטציה. והוא אמר לי שנחצה קו בכל הפרסומים של חדש, נגדי אישית, הנושא של הפגדה, להגיד שאני בוגד ובוגד במולדת, וזה לא איימן עודה, וזה אמר לי, הדוברים של חדש,
המפלגה
הקומוניסטית, הגרעין הזה, זה נשבר.
אבל אולי זה נוח לו וזה תירוץ כדי להתפלג וללכת לבד.
אבל יש תסביך כזה אצל כל פוליטיקאי ערבי, מה המפלגה הקומוניסטית עושה, והם באמת נכנסו בו, ואמרתי לו, אבל זה שני אנשים שכותבים בפייסבוק, באמת אתה כאילו רגיש לזה, ואמר לי, היה משהו שאי אפשר לתקן.
אני מאוד לא מסכים איתך, אני חייב לומר. יכול להיות שזה פגע בו, אבל אני חושב לגמרי כמו ליאור מהשאלות שלו.
מהיהודים הוא לא נפגע. לא, אבל זה כולנו.
לא. השאלה היא מה מכתיב בסוף את ההתנהגות. הוא לא רצה להיות במשותפת, כי הוא רצה דרך אחרת. הוא רצה ללכת עם נתניהו. הוא לא יכול להיות במשותפת, לא משנה מה הם יציעו לו. ואגב, אני ראיתי אותו הדבר.
אבל הוא לא אמר את זה בהגינות. הוא אמר שהם לא בסדר, הם לא בסדר. אני רוצה משותפת. עד הסוף, עד האחרון הוא אמר, אני כאילו רוצה.
הוא שיחק כמו פוליטיקאי. אני אגיד לך קטע שאני צילמתי איתו. היה לו את הסיפור עם הרכב הוועדה המסדרת בהצבעה בכנסת. והוא הרי הפך את העמדה שלו ברגע האחרון והצביע עם גוש השינוי ודפק את נתניהו בעצם. ואז הוא חוזר והוא צריך להתקבע על נרטיב למה הוא עשה את זה. אז הכי נוח לו להגיד, זה התשובה שלי לסמוטריץ'. לכל הליבונות, אבל זה לא הייתה התשובה האמיתית. התשובה האמיתית הייתה שהוא רצה להיות שובר שוויון.
נכון.
וברגע שהליכוד סגר עם ימינה, אז הם אמרו, ככה אתם לקחתם לי את עמדת שובר השוויון, אז אני עובר לצד השני. כלומר, הוא הלך רציונלית עד הסוף ונאחז בטיעון האמוציונלי. ואני חושב שזה מה שעושה גם עם המשותפת. הוא הלך רציונלית כי הוא רצה ללכת לבד ולקחת את כל האימור, ונאחז אולי גם בטיעונים אמוציונליים. אני לא אומר שהוא לא נפגע ולא כבוד ולא זה. בינתיים בהחלטות, נדמה שהוא מחליט מאוד מאוד קר, הוא בכלל בן אדם אינסטרומנטלי מאוד, יש שם איזה קטע שאנחנו מצלמים, שאני מברך אותו על יום הולדתו, שלא ידעתי עליו, אבל הוא סיפר לי, באיזה 10:30-11 בלילה, והוא
כל היום, לא חגג,
אחרי יום שלם עם העוזרים שלו,
ושני
העוזרים שלו, שהם פחות איסלאמיסטים בעיקר היד, אומרים, יש לך יום עם הולדת? ושניהם מתחילים לחבק אותו, הם לא יודעים, למרות שהם כל היום איתו, או רוב היום איתו, שבכלל יש לו עם הולדת, כי הוא מין בן אדם מאוד 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 אינסטרומנטלי, צריך לעשות משהו, זה מה שעושים.
כן, אני אינסטרומנט, אני לא, שום דבר.
לאיפה אנחנו הולכים מכאן? בעצם הממשלה הזאת תשרוד כל עוד היא תשרוד, והוא ישתף פעולה, ואז לבחירות מה, עוד פעם הוא מגיע חזק, חלש, מה אתה רואה שם?
רביב פה הוא הפרשן הפוליטי-מדיני, אבל אין ספק שברגע שאפשר להקים ממשלת מרכז ימין בלעדי מנסור עבאס, אז מעמדו כלשון מאזניים לחלוטין.
זאת אומרת, אם נתניהו הולך, מנסור הולך.
כן.
תראה, הוא חייב שזה ישרוד הרבה זמן ולהביא הישגים, ולקוות שאם זה ישרוד 3 שנים ומעלה ויהיו קצת הישגים,
ריאלי?
זה תחושה, זה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי. ואם הוא יגיע לבחירות הבאות, 6 מנדטים, 7 מנדטים, 8 מנדטים, על חשבון טיבי, בלד, שכרגע הם חלשים מאוד, אולי קצת על חשבון חדש, אז יכול להיות שבבחירות הבאות הוא יהיה עוד יותר לשון מוזניים. ואז זה כבר משחק אחר לחלוטין, הוא אומר לי באיזשהו שלב, הוא אומר לי, בפעם הבאה אני שר. זאת אומרת...
עכשיו אגב הוא אמר לך גם גמגם בשאלה הזאת, זאת אומרת הוא רצה אבל לא יצא.
הם לקחו בהסכם סגן שר, אבל הוא ראה שזה קשה מדי לאייש את המשרה. יכול להיות שהוא יאייש אותה בהמשך, אבל הוא לא אייש את המשרה, יש לו התנגדויות מאוד גדולות בפנים, זה לא ממש לא דבר פשוט מה שקורה.
למה אתה לא לוקח סגן שר במשרד ראש הממשלה?
זה צעד יותר מדי גדול בינתיים.
אבל יכול להיות שאם זה יצליח, ואני עצמי ממש מחזיק אצבעות שזה יצליח. נכון שזה איסלאמיסטיות ועמדות שרחוקות ממני מאוד מאוד ברמות האלה, אבל ברמה של השתלבות של הערבים בזירה הפוליטית היהודית, הישראלית, לא היהודית, אז אם זה יצליח, אז הוא באמת יהפוך להיות ממליך המלכים של הפוליטיקה הישראלית כולה, לא רק של החברה הערבית.
המשותפת, יש עוד תקומה?
אני לא חושבת שלפרויקט הזה יש עוד תקומה.
זאת אומרת, זהו מתפצלים למפלגות קטנות?
אני לא חושבת. אני חושבת שאיימן עודה ואחרים ינסו להקים גוש שמאל כאילו חוסם. אני לא רואה את בלד עומדת על הרגליים כאילו עם מנדט אחד, ואני רואה את הפעילים כל כך מיואשים. מנסור עבאס עשה תקדים שהוא, אני חושבת, לטווח הארוך הוא טוב מאוד. קשה להגיד זה כפמיניסטית, אבל זה כמו קרום בתולים, שכאילו נפקע ואז זהו, אז אפשר לעשות הרבה דברים.
הנה יש לך את הפרומו לפודקאסט.
אני לא
כפמיניסטית.
אני לא יודעת מה אני אעשה לך אם זה יהיה הפרומו. אבל נעשה פה משהו שאפשר לקחת אחורה, אני חושבת שזה כן מכה מאוד מאוד קשה לתנועה הלאומית שמדברת על סיום הכיבוש ועל דמוקרטיה אמיתית ומדינת כל אזרחי.
כי פשוט כל זה שמו בצד.
כל האג'נדה הזאת, אם יצליח באמת לספק את הסחורה, זה אומר כאילו זה הדרך להיות פוליטיקאי
לא
בישראל,
מאמינה, נאמר,
וזה מאוד מפחיד אותי.
בואי נלך לפי התסריט שזה מצליח, כן? שכולנו חוששים במזרח התיכון, תמיד התסריט הגרוע ביותר מתממש. נגיד שזה מצליח, את לא חושבת שעוד 3 שנים הוא יוכל לאט לאט לחזור גם לאג'נדה המדינית, ואז עם יותר כוח הוא יוכל להשיג את אותם הישגים שהם מעולם לא השיגו?
אני לא חושבת שהוא יכול והוא מעיז. הוא לא עיז לאייש משרד סגן שר, הוא יעיז להגיד מדינה פלסטינית. הוא אמר על מסעד הדגלים ששני הצדדים צריכים להתאפק. כאילו הפלסטין במזרח ירושלים והשוטרים והמתלהמים כאילו של הימין. ההשוואה הזאת מחזירה אותי כאילו הוא לא מהאום. הוא פלסטיני שהוא לא רוצה להגיד לא. המילה פלסטין.
אני לא יודע באיזה מצעד דגלים אני מדברת. בשני הוא גינה אותו.
נכון, נכון, היהודים ראו את הגינוי, אבל הערבים ראו את מה שכתוב שם, ששני הצדדים צריכים להירגע. אין שני צדדים, יש כובש ונכבש, יש אלימים ופחות אלימים. אז וממש קטלו אותו ברשת. אני כן חושבת שבגדול, בחברה הערבית, יש היום ממש חצי חצי. כאילו אנשים שרוצים להמר על כל הקופה ולראות מה קורה. אנחנו מכירים את היהודים הציונים, אז בואו נראה מה האיש הזה יכול לספק. ומצד שני יש תקומה של ממש, של הצעירים והצעירות, על כל הנושא של האג'נדה הלאומית. וראינו מה קרה וההתארגוניות. דווקא אני חושבת שזה ריאקציה לפוליטיקה הפרגמטיסטית של עבאס, שאומרת בואו נזניח את הנושא הפלסטיני. התגובה הייתה מוקדם מדי, חביבי, תירגע.
אלה אנשים שאומרים למנסור עבאס, אל תבוא לשייח' ג'ראח.
נכון, מי מנהיג, האם הוא יעיז היום לדרוך באל-אקצא? אני בספק.
שאל-אקצא זה אחת התשתית של התנועה האסלאמית הדרומית, זה אל-אקצא, זה אחד הדגלים המרכזיים של התנועה הזאת, ובאמת מנסור עבאס שם עכשיו אישיות מאוד מאוד לא רצויה.
נכון. זאת אם הוא בא זורקים אבנים?
לא חושבת שזורקים אבנים, אבל לא מקבלים את פניו, לא עושים מה שעושים, נגיד, לכמאל חטיב או ראאד סלאח. הוא מכר את האייקון של המאבק הפלסטיני, וזה נחשב צעד חריף מאוד, שהוא בלתי נסלח.
הסיכום שלכם בסופו של דבר זה סיפור הצלחה?
עד כה כן. אני חושב שאם לא היו משתים למנסור עבאס יד, אז באמת ההשלכות היו יכולות להיות אסוניות מבחינת החברה הערבית. של מצניחה בשיעור ההשתתפות דרמטי והדברים הרבה יותר מסוכנים. כרגע באמת, כמו שרביב אומר, אם יביא הישגים, אז אולי מעמדו יצליח להשתמר ואף יותר.
כשאתה מסתכל על הקואליציה הזאת, החוליה החלשה זה רם. כל שאר החוליות, אפילו תקווה חדשה וימין, הן הרבה יותר חזקות מרם. האתגר שיש...
טוב, גם גנץ עכשיו מקרטן.
לא, זה עבור. חמיצות, הוא יצביע בעד. מנסור עבאס באתגרים יומיומיים, וזה באמת לכפות על אנשים שמעולם לא היו חלק מקואליציה, משמעת קואליציונית, להצביע בעד דברים שהם לא יכולים לחיות איתם, בכלל לא יכולים לראות אותם, ולשמור על משמעת. הוא אמר לי, באחד המקרים, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים להראות דגם חדש של פוליטיקה בכלל, לא רק פוליטיקה ערבית. הוא אמר, נפתלי בנט שאל אותי, מה אתה מתכנן לדרוש ממני בסוף? כולם משאירים איזו דרישה סחטנית לסוף, כשאין ברירה בדקה ה-90. אמרתי לו, לא, אני מקווה לדרוש לך שום דבר בסוף, אנחנו לא כאלה. מה שסגרנו, סגרנו וכולם באים.
פוליטיקה חדשה כמו שיאיר לפיד קרא לזה.
ובינתיים לא כולם באים. זאת אומרת, אחד כבר נמנע.
שכאלה נגררים.
ואלי טע כבר הודיע בחוק האזרחות שהוא לא בעד, ודפק את כל הפשרה שהסתמנה שם. זאת אומרת, מנסור עבאס באתגר כמעט בלתי אפשרי, להראות שהדבר הזה חי, שזה מתפקד, שארבעה באים ומצביעים. ועד עכשיו הוא לא כל כך הצליח לעשות את זה.
אני חושבת שכל הניסיון הזה הוא תרגול. הערבים לא יודעים מה זה קואליציה, מה זה משמעת קואליציונית. כל התחושה הזאת, גם במרץ כמעט שכחו אחרי 20 שנה, אז צריך לתרגל את השריר הזה. אז בוא כאילו ניתן את צ'אנס. אני חושבת בגדול יש פה סיפור של הצלחה. הוא סיפק את הסחורה עד כה, נכנס לקואליציה, החברה הערבית קלטה את המסר, שהם באמת מתעקשים, מוותרים פה ושם, אפשר להגיע, ואני חושבת שהוא יקבל יותר מנדטים, גם אם לא יצליח לעשות הרבה או לקבל, יגיד היהודים, זה בנט וזה בגדו בי, שקרו לי, ואנחנו עם סלחני, שלחנו למשותפת, סלחנו על פירוק המשותפת, סלחנו על איחוד המשותפת עוד פעם, אז אנחנו סולחים לו עוד...
לא כל כך סלחו, לא כך סלחו,
לא באו לקלפיות. אחרי הפירוק וההתאחדות, כן, yeah. נתנו להם עוד צ'אנס, סלחנו על גנץ, המלצה של גנץ, אז אני חושבת שאם באמת יציג משהו, ויגיד, פה נכשלתי ויהיה באמת שקוף ואמיתי, אנשים גם ישמעו, ובן אדם שיודע לדבר.
סמך סליים הרביב דרוק אילו גלזר, תודה רבה.
תודה
לכם.
פרסומת אחת, ואז נועה אפשטיין, דני ברון, על בורגנות, על כסף או משהו ביניהם.
הכירו את חברת סולנייט, החברה שמביאה בשורה אמיתית לכם ולחברים הכי טובים שלכם בבית. סולנייט הוא מיזם צרכני של לוחמים, יוצאי יחידות עוקץ, שהחליטו שנמאס להם מהמחירים הגבוהים של המזון שיש בישראל, לכלבים וחתולים. סולנייט עקפו את כל המתווכים באמצע, והם מייצרים מזון לכלבים וחתולים איכותי, טעים ובריא, בהולנד ובגרמניה, שמגיע עד עליכם הביתה וחוסך לכם כ-50% מהמחיר הממוצע בשוק. בסולמייט מוכיחים כי ניתן לספק לחברים הכי טובים שלנו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, במחירים נמוכים ובשירות אדיב ומקצועי ברמה שלא הכרתם. חפשו סולמייט בגוגל, קראו את הסיפור המרגש של המותג הזה שבאמת עושה כאן מהפכה. או חייגו כוכבית 6808.
ולפעמים החגיגה נגמרת, כיבוי אורות.
ולסיום איתנו שניים, נועה אפשטיין, דני ברון, שלום.
אהלן.
שלום.
אז אתה מסיים משהו, את מתחילה משהו, בוא ננסה להציג את זה, אז דני אחרי כמה זמן?
3 שנים כמעט.
3 שנים מסיים את הטור שלו במוסף, שנתן לנו טיפים החל מאיך לאכול אבוקדו, עד מכונות ניקוי הרחובות, תכף נדבר על זה, ונועה מתחילה מדור חדש, שקום לו איך לחיות, שלוקח את הדבר הזה ללבל חדש לגמרי, אז גם על זה נדבר. הנושא המשותף לשיחה זה מה הבורגנות?
אוקיי.
Okay. אפשר.
אז דני, למה פרשת בסי?
קודם כל זה לא היה בדיוק טיפים, זה היה מדור שהמטרה שלו הייתה לקשור בין חיי היומיום לבין איזה משהו מאוד נשגב שמשותף לכולנו, בתרבות הישראלית, תרבות הצריכה הישראלית, בחיי הסביבה, בכל מיני דברים. היו גם טיפים, אבל אני לא חסכתי מה קוראים טיפים פה ושם. שימו את העגבניות שלכם על השיש ותודו לי. למה זה ירד, אתה שואל? האמת שזה שילוב של איזושהי פוד חומר, מסוימת, וגם העיתון, העיתון בחר ללכת לכיוונים אחרים.
העיתון דווקא רצה שזה ימשיך, אני פה אצג את העיתון.
העיתון רצה שאני אכתוב יותר כתבות ארוכות.
אז אם ננסה להיזכר בפסגת היצירה, מה זה התחקיר האבוקדו?
טוב, זה קצת מביך, אבל...
למה מביך? חשוב לכולנו.
האבוקדו היה, אני חושב, הוא היה אחד הראשונים, הוא בעצם הראשון בעמוד הזה.
בוא תנסה להזכיר למי שלא
זוכר. הוא דוגמה טובה, אני חושב, כי הוא קשר באמת בין משהו נורא ספציפי, שזה שהתחילו למכור אבוקדוים בשלים, כשהם כבר בשלים, לבין השאלה למה בעצם, כלומר, מה בישראל מאפשר את הדבר הזה, או מצריך את הדבר הזה, שימכרו לך אבוקדו כשהוא כבר בשל. כי אם האבוקדו הרגיל יבשיל, למה שתשלם כפול על אבוקדו בשל? וזה כבר נוגע בשאלה של רגולציה לגידול האבוקדו, וזה הולך ומסתבך.
זאת אומרת, בסוף תמיד הגעת לרגולציה אחרי תחקיר מאוד מעמיק, לא?
לפעמים זה הרגולציה, לפעמים זה היה סתם פרטאצ'יות, לפעמים זה היה כל מיני דברים, היו כל מיני שורות תחתונות.
אז השורה התחתונה לגבי האבוקדו, מה לקנות?
אין מספיק אכיפה של הנושא הזה, ומי שרוצה להיות בטוח יצטרך לקנות את היקר יותר, לצערי.
נועה, המדור שלך, איך לחיות גם מעצם השם, מה הוא מנסה להגיד לנו?
קודם כל, אני חושבת שאני מגיעה אליו ממקום שונה מדני. אני חושבת שלדני יש תשוקה מאוד גדולה לדברים האלה, ואני...
אני מקווה שגם לך.
אז אצלי זה יותר מצוקה, אני חושבת. קודם כל, היה לי קשה קצת לגשת למדור הזה, כי זה מרגיש קטן, מין עצות להכר את הבית.
מה אנחנו יכולים למצוא במדור הזה?
אנחנו יכולים למצוא פה דברים מאוד מאוד שונים, מדברים מאוד פשוטים לכאורה, סדרה למשל שהם... הייתה איך לסדר את הבית.
טוב, היה להיט, מה שהיה טיפים, איך לסדר את הארון, אחר כך מה להשאיר בכניסה וכל מיני דברים כאלה.
נכון, אבל הייתי חושבת שזה באמת איזה משהו שיעבור ליד אנשים, איכשהו זה לחד, גם בגלל הכותבת, שירלי אבלון קרייזל, שאני חושבת שגם מגיעה מזווית טיפולית, וגם מאוד מעשית, איכשהו זה לחד את הכל בפנים, ואנשים השתגעו על זה
טוב,
ממש.
טוב, מרי קונדו המציאה, סתם איזה קריירה שלמה.
נכון, אז מה אפשר לחדש? אבל מתברר שאפשר לחדש ואפשר לסדר, ואנשים נורא רוצים שיגידו להם איך לגשת לדבר הזה, שהוא דבר לכאורה בסיסי, אבל איך עושים את זה. ועד לדברים נורא נורא שונים, כמו איך לחיות לאט. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לקום בבוקר, ולהאט דווקא, לחוות את הרגע, לא להתמכר לצריכה ולשיפור עצמי.
דני, למה החיים הבורגניים הנוכחים כל כך קשים לנו, שאנחנו צריכים כל כך הרבה הסברים וטיפים ועצות שימושיות?
לא יודע, חיים זה דבר קשה, לא? חיים שלך לא קשים?
יש ימים כאלה, יש ימים כאלה, אבל אתה יודע, בסוף האבוקדו הוא אבוקדו, ואם אני, לא אבוקדו, אז אפשר לקנות מלפפון.
אני חושב, לא, אבוקדו זה אבוקדו, ומלפפון זה מלפפון. ואני חושב שלאנשים, לא רק לבורגנים, ואולי כשהבעיות הבסיסיות שיש לך איפה לגור ומה לאכול ומה לשתות, נפטרות, אז הדברים האלה מאוד מאוד מעסיקים. אז יש המון דברים שאנחנו כאילו בחדשות שמים אותם תמיד בצד, או לא שמים אותם בכלל, אבל הם מאוד מאוד מעסיקים אנשים, יותר מאשר אם בנט אמר או לא אמר או כן אמר.
אחד הנושאים המרכזיים שהתעסקת איתם, ההודעות הקוליות בוואטסאפ. אצלי הגננת כל הזמן מתעקשת לשלוח הודעות כאלה, ואני כן. אמרתי לה שאני לא מקשיב, זה לא כך עוזר אבל.
זה
לא עוזר. למרות
זה...
הטיפים שלך.
רוצה לספר לך משהו שלא נכנס, כי גיליתי אותו אחר כך. מוקדי שירות, למשל שופרסל, הם לא מרשים, יש אפשרות תקשר איתם בוואטסאפ, אבל הם לא מרשים הודעה קולית. עכשיו, הם יודעים למה הם עושים את זה. הם רוצים להיות יעילים, הם יודעים שזה סרט הדבר הזה, הודעות קוליות. זה נורא.
ולמה זה לא מת?
כי זה מאוד נוח למי שעושה את זה, והאפליקציה לא חוסמת את זה, אז כל עוד זה קיים, אתה יודע, זה כמו אפשרות לעשות כל מיני דברים מגעילים ושליליים.
וכשאתה מריץ את המדור הזה וכותב על זה או על אבוקדו, אתה מרגיש שזה משהו שעשית שינוי בחיים של אנשים, או שהעולם ממשיך לכיוון אחד ואתה רק מטריע ואין לך דרך לשנות את זה?
זה שאלת מיליון הדולר. אני חושב שבסך הכל ההשפעה של עיתונות מהסוג הזה, היא גם קיימת אולי ברמה של מה שנקרא לעלות למודעות וכל מיני מונחים מעבריריים כאלה.
שלא רק אני סובל מההודעות הקוליות, הרבה אנשים סובלים מזה.
נגיד, וגם זה משנה את החיים הספציפיים של האנשים שקוראים. כלומר, גם אם זה לא יגרום להוצאה מחוץ לחוק של הכנסת העגבניה למקרר, אז יהיו כך וכך אנשים שישימו את העגבניה לשיש והם ירוויחו מזה, ובזה יש הרבה נחת.
איזה תגובות באמת קיבלת עם הורדת המדור, אבל לאומי?
בכי נורא, כן, כן, נורא. ממש אנשים הקליטו את עצמם בוכים, שלחו לי.
למרות שאמרת להם לא לשלוח הודעות, שלחו.
כן, כן, לא, זה בדיחה. אבל היה צער מסוים, כן. זה מורכב, כלומר, כמו כל פרידה, אני חושב שיש בו כל מיני רגשות.
נו, איזה תגובות את מקבלת, נגיד אחרי סדרת הארון?
אני מרגישה שאנשים זקוקים לדיאלוג ומאוד מאוד מתקשרים עם המדור. יש המון תיקונים, המון כעס על כל מיני דברים.
על מה?
למשל, על זה שצריך לזרוק הרבה דברים, באמת, אם זה עניין הסדר, למה לזרוק, צריך למסור, צריך לעשות את זה בדרך הזו.
זאת אומרת, ענינו פה על איזשהו צורך, בכל זאת, כמו שדני אמר, בנט לא בנט, אבל בסוף צריך לחיות.
אני חושבת שבגלל שעבדה קצת תחושת הקהילה, אנשים מאוד רוצים לדעת שהם עושים את הדברים הנכונים, ומחלקים את החיים שלהם לכל מיני סקשנים, ורוצים מאוד להצטיין בהם, לתוך הדבר הזה זה פונה, אבל גם רוצים את ההפך, זאת אומרת, גם רוצים לדעת להירגע, ורוצים לדעת להיות ממוקדים בדבר אחד, וזה באמת הכתבות מהכיוון השני.
המילה טיפים היא מילה שזכתה למוניטין לא טוב.
בגלל עודטה. זו
תחושה שזה, אני מעריץ את עודטה.
פטנים נהדרים לרקח אבוקדו בשיא המהירות, אבל אמיתי.
אני חושב שזו מילה לא כל כך מוצלחת, ואני חושב שאנשים הם כמהים לאינפורמציה, והם כמהים לדיון, כי זה לא תמיד רק אינפורמציה, תעשה ככה, תעשה אחרת. זה דיון ועלת שאלות בנושאים שהם נחשבים לא עיתונות, אבל בעיניי הם מאוד מאוד רלוונטיים לעיתונות.
מה למדת בעודת, דני?
וואו.
אחד, דבר אחד אתה תגיד, ואחד אני אגיד.
יש מתכון מסוים של איזשהו מאכל צמחוני, בולונז צמחוני, שאני איבדתי לצערי לי גזיר עיתון מהוע שגלגלתי אותו ברחבי העולם.
נשמע גועל נפש.
זה נפלא. תבואי, תוכלי ותגלי לבד.
אני שמה את הניילון הנצמד בפריזר, וכל יום שאני מוציאה אותו מהפריזר,
חושבת עליה.
כן. טוב, יש לי תודה קטנה.
אז יותר קל לשים, תסביר.
הוא לא נצמד לעצמו ככה.
טיפ מעולה.
כן.
מזל שיש תודתה.
מזל.
טוב, דני ברון, בהצלחה בהמשך, ונועה אפשטיין, נמשיך לקרוא את הטיפים שלך. להתראות. הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ', דן ברומר ומאיה בניסן היו על הסאונד. אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. לתאם להתראות, עד יום שלישי הבא.